מחקר מעניין שמתפרסם בתקופה האחרונה מגלה נתון מדאיג, מדאיג מאוד. המכון לחקר, מכון ירושלים לחקר ישראל, מפרסם את נתוני הנשירה מהישיבות קטנות ומעלה את הנתון הבא, שיש בשנה בין 2,000 ל-3,000, בין 2,000 ל-3,000 נושרים בשנה, שזה מספר בהחלט מבהיל, לפחות על פי חישוב שככה נעשה על פי על ידי המכון. הנוער הנושר הזה הוא נוער שלא תמיד יש מי שמה שנקרא ימשיך את המשך הטיפול שלו, כלומר החבר'ה שנשרו ומפה הם נזרקים לידיים של 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 ללך הרוח ברחוב. אנחנו רוצים לדבר עם שניים, הסופר, המחנך, הרב חיים ולדר, שלום, בוקר טוב.
הסופר, כן.
בוקר טוב.
נספיק לי. בוקר טוב.
בוקר טוב.
בוקר טוב, מוטי.
בוקר טוב לרב בצלאל כהן, ראש ישיבת חכמי לב, נכון להגיד?
כן, נכון מאוד.
טוב. בוא נפתח קודם כל איתך, חיים. אתה מקבל את הנתונים האלה?
תראה, אני לא יכול, אני יש לי רק את תחושת הלב, הרי אני לא עשיתי מחקר. אני הייתי מאוד בודק מה הקשר בין המחקר הזה לקרן החדשה לישראל או משהו מהכיוון הזה, כי אז הם חשודים בעיניי. אנחנו, אני בתור מנהל מרכז הילד במשפחה, אני לא מתעסק עם נושרים, אבל אני מספיק יודע פה בבני ברק מה קורה. אני לא מכיר את המספרים האלה, אני לא מכיר אותם. אני מסכים שיש נשירה, יש נשירה מפני שהציבור שלנו גדל, יש נשירה כפולה, אני לא כפולה אלא הגודל הולך וגדל משתי כיוונים, גם כי הציבור גדל. אני 20 שנה ו-20 פלוס שנה בכל הנושא הזה, ואני רואה את הציבור גדל, באמת הישיבות גדלות, אז ממילא לכל
כן, אבל, אבל בריאה, במחקר רגע... לפחות הם טוענים, אני אציג את הנתונים, כן. ואחר כך נוכל להגיב להם. במחקר הם טוענים שאחוז הנשירה הוא פי 4 או 5 ממה שמקובל בחברה החילונית הממלכתית.
אז שוב, אני לא יכול להתמודד עם זה, אני לא יכול להתמודד עם מספרים שבעצם אין לי, אני לא יכול להפריך אותם. זאת אומרת, אלה מספרים, אני לא רואה את זה בשטח. ברור שאם מדובר בכזה, זה דבר חמור מאוד, וחייבים לבדוק מה הסיבה לזה.
האמת, אני גם לא רואה, 2,000 עד 3,000 בשנה, כלומר צריכים להיות עכשיו ברחוב 10,000 נושרים.
ברור, זה לא, זה, אני אגיד לך משהו,
לא 10,000, סליחה, לא 10,000, 10,000 בערך, כן.
איך?
אני אומר, לא 10,000, אמורים, לפי הנתונים האלה, אם כל שנה יש בין 2,000 ל-3,000, אז צריך להיות עכשיו בערך 10,000 נושרים צעירים ברחובות.
נכון, זה לא המצב. אנחנו קצת מכירים, ואני שוחחתי לפני הרעיון הזה עם מישהו שהוא באמת עוסק בתחום, בתחום של הנשירה, כי אני עובד יותר בנשירה. אומר חיים, זה מספרים שלא יודע מאיפה לקחו אותם.
טוב.
אבל בוא, למה שנלך למספרים? כי זה לא פייר קצת, כי מעמידים פה איזה משהו.
לא, קודם כל זה חשוב, קודם כל זה חשוב.
בוא נדבר על נושרים באופן
כללי. מיד נדבר על הנושרים, בוא נדבר אבל מרב בצלאל, אתה כן מקבל את הנתונים?
הדבר שהנתונים הם נתוני למס, לא אני ולא אף אחד הוציא אותם מהבטן. והלמ"ס מסתמך על נתונים של משרד החינוך. לצערי, הנתונים הכי עדכניים שיש לנו הם מ-2011, כך שתמיד אנחנו בדילי. אני רוצה רק להגיד שההגדרה נשירה היא באמת הגדרה שקצת מבלבלת אותנו, כי יש לנו כל מיני מינוחים של נושרים. המינוח כאן מתייחס של הלמ"ס ומשרד החינוך של ילדים, נערים שהיו רשומים בתחילת שנת הלימודים במוסד חינוכי מסוים, ועד סוף השנה הם לא היו בו. אני רוצה להגיד עוד נקודה אחת על הסיבה שאנחנו פחות רואים אותם, כי כאן אין נתונים באמת בדוקים, אבל בוודאי שמי שמכיר את הנושא מקרוב יודע שרוב הנושרים הם מה שאפשר לקרוא להם שקופים, בגלל שהם באים מהקבוצות היותר חלשות בקהילה החרדית. שאני אגיד אותם, הם 6 קבוצות, זה קירוב, בעלי תשובה, מזרחיים, עולים, משפחות רווחה.
ולכן מה?
ילדים, ולכן אנחנו הרבה פחות רואים אותם בתוך המיינסטרים החרדי.
למה? איפה הם מתחבאים?
תראה, ילדי הקירוב הם הילדים שאנחנו רואים אותם הכי פחות. הם בעצם ילדים מבתים לא חרדים שהתחנכו בחינוך היסודי החרדי. ולצערנו, המעבר שלהם לישיבה קטנה הוא הרבה הרבה פעמים.
טוב, זה מעניין, הנתון הזה שאתה מציג מצד אחד הוא מרגיע, מצד שני הוא מדאיג שבעתיים, כי זה חבר'ה ש... כן, לא, אני אומר, מה זה מרגיע?
הוא מסביר חלק מזה שאנחנו לא באמת רואים.
כן, אבל זה לא מרגיע באמת, כי זה מטריד, כי חבר'ה שאמורים להיות במקום אחר, הגיעו למקום אחר.
לא, לא, מוטי, בוא תבין, הנושא של הקירוב הוא באמת מלכתחילה, אם בצורה הכי ברורה שאנשים האלה, הסיכוי שלהם לשרוד במערכת חרדית הוא בלתי אפשרי. כל הרעיון של הקירוב ברעיון זה באמת לקרב ליהדות, אפילו לא לדעת, ליהדות. איזה אנשים שבאמת אם לא יקרבו אותם, זה בעיקר יותר רוסיה וכדומה, אז באמת מלכתחילה לא בונים, כמובן שיש רצון וכמובן שיש בכל מחזור בודדים שכן מגיעים לעולם הישיבות, אבל מלכתחילה אם הם נמצאים שם אני יכול להבין, זאת אומרת זה לא נשירה, זה בעצם זה סוג של מסלול,
דבר הם נשארים בלי מוסד,
שזה מה שקורה, זאת אומרת שהם לא נשארים במערכת החרדית, אבל לפחות יש להם בסיס שיותר מוכן הם יוכלו לחזור.
תגיד לי חיים, בוא ניגע ישר בליבה, בשאלה, בעצב הכי רגיש והכי כואב והכי מקפיץ. האם החברה החרדית יודעת להתמודד עם נערים בני 14, 15, 16 שלא מצליחים לשרוד את קצב הלימודים בישיבה קטנה?
בעבר ממש לא. בעבר ממש לא, החברה החרדית לא ידעה. החברה החרדית עד היום כן יודעת ליצור חברה מצטיינת. וחברה מצטיינת היא כזו שלא, אולי הולכת פחות לקראת הבינונים והחומרים החלשים, והיא באמת, היא אמנם יוצרת ישיבות מעולות, אבל יש איזה מחיר מאוד מאוד כבד. אבל ב-20 השנים האחרונות קמו המון המון ישיבות שהם נועדו אלה, כמו אגב גם בציבור החילוני שיהיה ברור יש נושרים, והם הולכים לכיוון מקצועי, הם הולכים לכיוון יותר קל, לכל מיני מגמות שקיים היום בציבור החרדי בערמות, זאת אומרת ממש בכל יום יש מסגרת והמסגרות האלה מתוקצבות ויש לילדים האלה לאן ללכת, זאת אומרת זה לא שאין להם ללכת. גם אנחנו פה בבני ברק למשל דואגים שכמעט ולא יהיה ילד שאין לו מסגרת. זאת אומרת, כמעט אני אומר כי יש ילדים שאתה, הם לא רוצים. זאת אומרת, הם לא מעוניינים וגם אותם עושים הכל כדי שהם יהיו בתוך מסגרת. אבל הבעיה קיימת, אף אחד לא מתכחש אליה. אני רוצה להגיד שחברה מתוקנת, יש לה גם נושרים. אני אסביר. חברה שבון קוריאה לא מרשה שיהיה נושרים. כי היא לא דמוקרטית. בסופו של דבר, החברה החרדית אין כלים להכריח מישהו. ולכן יהיו נושרים. אבל אנחנו עושים באמת הכל כדי למנוע את הדבר הזה.
אני רוצה להקריא לך הודעה שכותב לי איש ציבור חרדי, פוליטיקאי. כותב לי ככה. במשך שנים טיטו את הנתונים מתחת השטיח, במקום לקום ולהודות שמשהו לא בסדר בחברה שלנו, במחנכים הנוכחיים ובשיטת החינוך הנוכחית, במקום להכין אלטרנטיבות חינוכיות לחלק מהנערים התואמים את הזמן והתקופה, רק הקצינו ישיבות למצוינים בלבד וכל השאר לא מעניינים את אף אחד, העיקר שהפרק לא התכמת.
טוב, זה לא, אני חושב שזה איש ציבור, אם הוא כזה איש ציבור שבקשה ידבר בשמו ולא כמו טוק בכיס, זה לא חוכמה. ואם הוא איש ציבור אז האשמה גם
עליו. אתה יודע מה יקרה לו אם הוא יגיד את הדברים בשמו, כן?
אז אני לא חושב כעיקרון זה גם דברי השמצה, כי בסופו של דבר אני מסכים שבעבר החברה החרדית מה שהוא אמר, זו הדאגה למצטיינים והיה לה גם סיבה לעשות את זה.
אז מה היום? מה עושים היום לנער בן 16 שלא שורד בישיבה? מה עושים?
אני אביא לך מאות, אני לא צוחק, מאות מסגרות שיש לו לאן ללכת. מאות. זה לא יאומן כמה מסגרות, מסגרות שהן לא בשורה הראשונה ולא הראשונה.
הרב בצלאל כהן, אתה מסכים?
עם ההתחלה שהבעיה היא שאין פתרון לבינונים והולכים כולם למצוינים, אני בהחלט מסכים.
בעבר.
מהגדרה של המוסדות שיש היום כפתרון, אז לצערי אני פוגש יום יום את ההורים שאומרים זה לא פתרון. שהפתרון הוא קודם להכניס את הנער לישיבה קטנה ולחכות שהוא ייפול ממנה, ואז להקים הרבה הרבה בתי חולים, לא נראה לי שזה מאות, אבל בוא נגיד שזה מאות בתי חולים מתחת לגשר, ההורים שמזהים את הבעיה של הבן שלהם לפני שהוא נפל מהגשר, לא יכולים ללכת לכל אותם מוסדות, בגלל שבאמת שם, כשאנחנו דיברנו קודם, אמרתי שהגדרה של נשירה היא באמת הגדרה מרובת פנים, אז לצערנו נשירה זה לא רק המונח המקצועי של נשירה ממוסד לימודים, אלא כמו שאנחנו יודעים, זה נשירה מבחינה רוחנית, זה נשירה מבחינה נפשית, זה נשירה מבחינה חברתית, וכל המוסדות האלו לצערנו, או שהם, אם הם דמויי ישיבה קטנה והם באים להקדים את המאוחר, אז לא עושים שם הרבה, ובמוסדות שכן עושים, זה כבר כשנזכרים מאוחר, כשהילדים כבר רחוקים לראות איך שאנחנו רוצים שהילדים שלנו יראו. לכן לדבר על מאות מוסדות שהם נותנים את הפתרון, זה עצוב מאוד.
אני רוצה להגיד משהו. אני מבין, בוא, מתחת השורות אתה בעצם מוביל. אתה אומר, בואו, חבר'ה, מה שהם מציעים זה לא מספיק, ולכן תבואו לשקמותי שאנחנו מציעים בעצם לימודי חול. בואו נשים את הדברים על השולחן, אתה מוכן לזה, או אתה לא רוצה להגיע לזה?
לא משנה מה הפתרון, אני בעיקר אומר...
כי אני רוצה להגיד לך שאני במיניסיוני, אני מניסיוני, הילדים הללו שנושרים, אז אנחנו רוצים לשים אותם במקומות שכאלה, הם לא רוצים. הם לא רוצים, הם באמת לא רוצים ללמוד. זה ילדים שלא, גם פדגוגית, היפה שלהם כל השנים. ואלה שכן, באמת הולכים. אני חושב שאני אפילו רציתי להרים אליך טלפון פעם, שאני לא מבין למה אתה הופך את זה לאג'נדה. זאת אומרת, אם יש ברירת מחדל, אם יש, איך אומרים, אין ברירה, אז באמת אנחנו בונים את עולם הישיבות, ואני ואתה וגם מוטי שולחים את הילדים שלנו לישיבות קדושות, ואם אין ברירה, אז אין ברירה. אבל למה להפוך את זה לברירה ראשונה? זה בעצם שינוי של כל ההשקפה. זה משהו שאני לא כל כך מבין, זה, 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 זה עומד מאחורי האג'נדה, ואני חושב שהנושא שלנו לא קשור בכלל, כי הם מנסים, גם כאלה שנושרים, אנחנו לא מנסים להכניס אותם לישיבות תיכונות, מי יקבל אותם, והם, הם עצמם לא רוצים, הם לא רוצים, נושרים גם משם. בואו נשים את הדברים בלי לריב, נשים אותם בלי לעשות איזה ויכוח. יש לנו בעיה, אנחנו מנסים לפתור אותה, אבל לא על ידי החלפת האג'נדה. לא על ידי החלפה שבעצם עולם הישיבות צריך לחשוב מחדש אם הוא בסדר.
אמירה מעניינת, תן לו להגיב.
כן, אני חושב שדבר ראשון ויכוח זה בסדר, וכמו שאתה אומר, אנחנו לא צריכים לריב, המטרה שלנו היא משותפת, ואנחנו יכולים להתווכח וגם יכולים להגיע להסכמות. העניין הוא לא אם הפתרון הוא תיכון ולימודי חול, או שהפתרון הוא כמו שהזכרת דברים מקצועיים אחרים וכולי, הנקודה שאני חושב שאנחנו צריכים לשים עליה את האצבע היא הזמן. זאת אומרת, מתי אנחנו מזהים את הבעיה, ולצערי, משיחות עם הרבה מאוד מחנכים וראשי ישיבות, הם אומרים, אפשר לזהות מוקדם יותר, אבל אין לגיטימציה לזהות בזמן. ועל זה השאלה. מתי הזמן שבו אנחנו מוכנים לא על קוד...
רגע, למה אין לגיטימציה לזהות בזמן? תסביר.
לא, אני ממש, זה לא, אני, אגב, זה, אני, סליחה שאני אומר, כמנהל מרכז הילדים משפחה, שעובד עם 190 ומשהו, אלף תושבי בני ברק, אני רוצה להגיד לך שאנחנו מחורים לכל החיידרים. כל החיידרים, כולל לאחרונה כולם, כלומר גם כאלה קיצונים שבהתחלה לא כל כך שיתפו איתנו פעולה, הם כולם משתפים פעולה. ויותר מאשר הפרה רוצה לתת, הרגל רוצה להינמוק, ממש יש רצון לזהות, לטפל. אתה, ממש לא, אני לא רואה את הדברים האלה, מה שאתה אומר. אני מסכים שאין מספיק, ואנחנו כל הזמן צריכים, כי הציבור גדל. אבל אף אחד פה לא מנסה להסתיר או לטטה, זה פשוט לא נכון. זה פשוט לא נכון. אני חולק עליך עובדתית. אבל בגדול, המערכת היא לא חסרת אחריות. המערכת רוצה לטפל בכולם. והיא עושה את זה. ומי שרוצה...
אבל חיים, אבל בוא נסכים עם העובדה. כן. שחלק מהמערכת יש אנשים מלאכים ממש... שהם יודעים לטפל בנוער הזה ולזהות את הרגעים שבהם צריך לתת לו תמיכה, ובחלק מן המערכת לא תמיד יש מיומנות לזהות ולהבין ולתת לגלים לזרום ולאפשר לנער הצעיר לעבור אותם. יש אין אחידות בעניין הזה.
אני תראה, בוא נגיד לך משהו, ופה הנקודה העדינה. אין אחידות בצורה שמי שעומד מולי, רב כהן, עושה. זאת אומרת, לבוא ולהגיד, יש לנו פה בעיה ביסוד, אנחנו צריכים לשנות את האג'נדה. הדתיים לאומיים עשו את זה, והתוצאות היו נוראות. הרעיון הוא באמת כמו יצחק שמיר. אנחנו לא משנים. אנחנו, אם יש איזה בעיה, אם נשנה, אנחנו נערוס גם את המיינסטרים. הרעיון של ההשקפה החרדית אומרת, המיינסטרים הולך לישיבות, כולם הולכים, יושבים ולומדים. אם אנחנו מראש נבוא ונגיד לא, לא כולם, אז מה שיקרה, מה קראת לדתיים לאומיים? אז כולם הלכו למכינות קדם צבאיות.
בוא נשאל אותך ככה, כאיש מקצוע, כמה אחוז מאלה שלומדים בכיתה ח' לא מתאים להם ללכת לישיבה קדושה?
אני אהיה מאוד מאוד לא מקצועי, אני אומר, יענה על השאלה הזאת. אני חושב שמדובר באחוזים מאוד מעטים.
אז אני אשאל אותך אחרת.
הנתונים הפנטסטיים של 20% זה באמת מאלעד. צריך להיות 10,000 נושרים רק מאלעד. אין, בוא, אנחנו מכירים את הנתונים. זה לא ככה. אני לא יכול, שוב, אני לא בן אדם כמו אלה שלדעתי עשו את זה, שזורק מספרים.
אז אני אשאל אותך אחרת, האם אתה לא חושב, הרב חיים ולדר, המחנך,
הסופר, אני לא הרב ולא המחנך.
די כבר לתקן אותי.
קשה לי עם זה, בוא, תן לי, אני סופר, אני מחנך, זה באמת צריך להיות יומרני מדי.
טוב,
טוב.
תשאיר
אותי ככה, כן.
האם נכון יהיה לומר, ואני שואל, שאנחנו משקיעים בדיעבד, בנוער מנותק, בנוער עם סיכוי, בנוער עם סיכון, איך שתקרא לזה, במקום להשקיע במניעה, בזיהוי של הבעיה, וטיפול בשלבים מוקדמים בכיתות ו, ז, ח, כלומר, כאלה שידעו להבחן מי לא מסוגל, מי יהיה בשורה שבה ישבו הנערים ויפלו לרחוב. ואפשר לזהות את זה.
האמת לי שעושים את זה. זה מזהה את עצמו כבר. כי אצלנו כבר מכיתה ה' מתחילים ללמוד גמרא, והדברים מתחילים כמובן. ההורים עצמם מתקשים. אף אחד, אין במערכת החרדית מישהו שמונע, או מערכת שיטור, שמונעת מישהו ללכת לישיבה תיכונית, לישיבה לאיזה ישיבה שהוא רוצה. זה ההורים רוצים. ולהפך, אמר לנו, מנסה לנתב. ובאמת, שלא... על העובדים. אני חושב שאנחנו צריכים לעדיפות, פות השקפה, הוא רעב, כמו ישיבות. כמו ישיבות, שים לב שאין מלחמות איתם. אף אחד לא נלחם, אף אחד, החשובה שקובע, אבל אף אחד לא מנסה, אלא אם כן באים ואומרים, לא, אתה מלכתחילה לחתום לאושיות של ההשקפה החרדית.
אני אגיד לך מה אתה אומר במילים אחרות, בסאבטיק שלך. אתה אומר, רבותיי, לא יכול להגיד את זה במילים פשוטות, אני אעטוף את זה במילים יפות יותר, אבל בסוף אם אנחנו נלך לדרך שבה יסננו את מי שראו, מי שמתאים לו ומי שלא, אנחנו יכולים להוציא מהסל גם כאלה שיכולים להיות גדולי הדור הבאים. שנייה, רגע, ואת זה לא נעשה. ולכן אנחנו כחברה צריכים לדעת לשלם את המחיר, שלפעמים אנחנו, מה שנקרא, מאבדים ילדים, אבל לא שינינו או לא הקטנו את אחוזי הסיכויים של הנערים האחרים להגיע רחוק.
אני שמח שאתה אומר בשמי משהו שלא אמרתי, אבל אני זה עוד משהו שאני אולי אומר אותו. זה לא, עוד לא אמרתי אותו. מה שאמרתי עכשיו זה משהו אחר לגמרי. באתי ואמרתי שאנחנו בעצם לא משלמים מחיר, מפני שאנחנו מזהים את הדברים האלה, והילדים האלה הולכים בסופו של דבר מסגרות שמתאימות להם. זה מה שאני, מה שאת אומר זה עוד משהו, זה דבר חמור מאוד לומר, זה בעצם הקרבה של הרבה ילדים בשביל הילדים האלה שזה, אתה אומר פה משהו שאני לא בטוח, באופן חלקי אני מסכים איתו, אבל לא באופן שלם.
לפני 5 שנים אמרת לי את זה במילים בוטות יותר.
אני מציע לך לבדוק את ההקלטה. זה, אני חושב שאתה טעית בי, אני זוכר טוב את השיחה שלנו.
אתה זוכר את העניין הזה?
אני זוכר, אבל דיברתי איתך על חברה של מצטיינים. וחברה של מצטיינים, מטבע הדברים, זה המחיר שהיא גובה, ולא דיברתי על הקטע של האג'נדה לבוא ולפסול אחרים, אלא להציל את
יכול להיות שברוב שהזדעזעתי, לקחתי את זה לקצה.
אני זוכר שהזדעזעת, ואני באתי ואמרתי, אנחנו כל אחד מאיתנו רוצה חברה של מצטיינים. אגב, ואנחנו פוגעים בחברת המצטיינים, אם אנחנו מראש באים ונותנים את השור שיהיה קל, אנחנו דורשים את הילדים שלנו, ומי שלא יכול אז מוצא את המקום שלו.
אוקיי, יש פה איזו שאלה עובדתית, האם אנחנו מטפלים או לא מטפלים, יודעים או לא יודעים לטפל בנוער הנושר? הרב בצלאל, מה אתה חושב?
דבר ראשון, אני רוצה מאוד להצטרף לדברים של הרב ולדר בסיום, שכשמכניסים את כולם דווקא פוגעים בהצטיינות. לצערי, אני חוזר שוב ואומר שהפתרונות, רוב הפתרונות הם אחרי שנופלים מהגשר, ולכן רוב המוסדות האלו, אנחנו כבר רואים את הנערים האלו במצב הרבה הרבה פחות טוב מכל הבחינות, לימודית, רוחנית, חברתית, מהמקום שבו הם יכלו להיות. אבל אני מקווה מאוד שלא ירחק הזמן שבו כל התיאור של הרב אלדר יהיה מדויק.
תסביר.
לא, שבאמת יהיה מענה לכל ילד בזמן הנכון.
אוקיי, ואני קורא לך, באמת, מעל במה זו, אולי הייתי צריך לעשות את זה באופן אישי, אבל לנסות לא, באמת, לא לשפוך את את האמבטיה. לא לשפוך את המים. אתה בשר מבשרנו? בוא תנסה, אני לא יודע למה, אני בטוח אני חושב שבאמת השיח המשמיץ הוא לא השיח הנכון, אבל השיח הבאמת הפונה לאחריות הציבורית וההיסטורית, לחשוב באמת על פתרונות שהם לא, הם לא ניסיון של חתירה מתחת ההשקפה החרדית. אני באמת אומר את זה, אני חושב שאפשר לפי וליבי שווים, אפשר לראות את האמת ואת הכאב, ולא בקטע של כעס או משהו כזה, אבל של תמיהה גדולה. כי באמת אדם כמוך יכול, יש לו מקום, אבל זה הנקודה, ההדלקה, שאם שאלת את עצמך על מה הבלגן, אני חושב שזה על שם. אני עוקב אחרי הרבה זמן, אחרי השיח שמתנהל שם.
תודה רבה.
אני אוהב את הטון, בדרך כלל ביקורת חרדית לא אומרים בטון כזה, חיים, מה?
כי אני בן אדם שבאמת תמיד מנסה להסתכל, אתה מכיר אותי, מסתכל על הטוב, לא מנסה למצוא את הפסול. ואני אומר לפעמים, אדם עם יכולות ועם כישרונות ועם באמת עם כוח כזה, יכול לעזור לנו, לא להיות לעומתי. ואני גם מבין שהילדים שלו לומדים בישיבות. זה חבל, אני פשוט אומר פה מכל הלב את הרגשה שלי, ואני חושב ששווה שאנחנו נשב נדבר איך באמת עושים את זה נכון ולא לא נכון. ולא שאני לא נתון למחלוקת, ולא שאני, איך אומרים, כולם מסכימים עם מה שאני עושה. אבל אני חייב להגיד שאני בא ממקום של לא רצון לשנות, אלא רצון לשפר, ולא משנים נגד העגלים, אלא עם העגלים.
משפט לסיכום שלך, בצלאל?
אני חוזר שוב, אני חושב שהמטרות שלנו הן באמת משותפות, ואם יש ויכוח על הדרך, אני תמיד אשמח לשמוע, וודאי גם להיפגש, ואני בטוח שהדברים של הרב אלדר באו ממקום טוב.
טוב, יפה. להחליף ביניכם טלפונים, או שאתם מסתדרים לבד?
נסתדר. אני בכל אופן מבטיח לך שזה בא ממקום טוב.
יאללה, שיהיה בהצלחה.
תודה, תודה מוטי.
חיים ולדר, ברבי צלאל כהן.